ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבבטרה דף קנון דלד. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל שתי שורות מסוף דף קנון גימל עמוד ב', שמה הגמרא פשוט מצטטת דיבור המתחיל מהמשנה שהייתה בקנון גימל עמוד א'. לקראת הסוגיה שלנו, שאפשר לומר סוגיה מורכב, יש כאלו שאולי יטענו אפילו מסובך, כדאי לנו לחזור על המשנה בדף קנון גימל עמוד א', ולהבליט את המחלוקת רבי מאיר וחכמים. כזכור, מדובר פה בשטר שלא ברור אם הוא נכתב על ידי שכיב מרע או זהו שטר מתנת בריא. המשנה, אנחנו נקרא את זה ביחד בדף קנון גימל עמוד א', לא כתב בשכיב מרע וגם לא כתוב לשון מתנת בריא. הוא אומר, בעל הנכס, הוא טוען, שכיב מרע הייתי ולכן המתנה אמור לחזור אליי, הרי החלמתי, וזה הדין שמתנת שכיב מרע היא חוזרת אם קורה שהנותן החלים. והן אומרים בריא היית, שבזמן המתנה כבר זה היה מתנה בעל חזור, הרי נתת את זה כאדם בריא. צריך להביא ראיה ששוב מראיה דברי רבי מאיר. רבי מאיר ותנא קמא מטיל נטל ההוכחה על נותן המתנה. הוא טוען שהוא היה שכיב מרע, צריך להביא ראיה לכך. וחכמים אומרים המוציא מחברו, אבל ראיה, עד עכשיו אנחנו ידענו שאותו נותן הוא החזיק בנכסים האלו, אלו שטוענים כעת על בעלותם הם מוציאים ממנו, אז המוציא מחברו עליו הראיה. המילה ראיה היא מהווה מרכז הדיון שלנו בשיעורנו היום. כעת אנחנו חוזרים או ממשיכים לדף קנון ג' עמוד ב', בסוף העמוד, וחכמים אומרים המוציא מחברו עליו הראיה, דהיינו המקבל מתנה, הוא צריך להביא ראיה שאותו נותן היה בריא בשעת עריכת המתנה. אנחנו ממשיכים עכשיו לדף קנון דלת עמוד א', שואל את הגמרא ראיה במאי. אתה אומר שצריכים להביא ראיה, איך מביאים ראיה? הרשב"ם מיד אומר ראיה במאי בין לרבנן בין לרבי מאיר כבאי. הגמרא שואלת, שניהם מטילים צורך להביא ראיה, רק שרבי מאיר אומר ש גם, אגב, המילה ראיה מופיעה אצל שניהם. אצל רבי מאיר כתוב צריך להביא ראיה, ששכיב מרע היה, ואצל חכמים כתוב המוציא מחברו עליו הראיה. אז מה הכוונה מאחורי המילה ראיה? אז כדי להתייחס לשאלה הזאת, אנחנו נשמע מחלוקת אמוראים, ובואו נדגיש שכל אמורה צריך להציג בפנינו פירושו בדברי התנאים במשנה, גם רבי מאיר וגם רבנן. עקב כך אנחנו בגמרות המסומנות, אתם רואים, לפני שנמשיך לקרוא את הגמרא רק כדי למפות קצת את הסוגיה, מספרנו רב הונה מצד אחד, ויש שני רבנים ביחד, רב חיסטה ורבא ברב הונה, הם הדעה השנייה, והגמרא קודם מציגה את דעותיהם. ואחר כך מלחיבה, לכן שואה שלישית, רואים פס מפותל מתחת רבונה הוא אחד, ומתחתיו רואים מעוינים שמבליטים את התנאים במשנה. מה גישת רב הונה ברבי מאיר ורבנן, ומה גישתם של רב חיסדא ורבו ברב הונה אחר כך לרבי מאיר ורבנן. אני מקווה שזה ברור ובולט. עם זה אנחנו נציין, יש לנו שימוש רב כאן בשוליים, כפי שאתם רואים, יש בשוליים עם הערה של שתי כוכביות. כאן אנחנו כותבים שיש המשנה בדף קוף נון גימו, כמו שראינו, מדובר דהשתה הנותן בריא. כאילו הוא בשעת הדיון שמופיע במשנה, שהם עומדים בפני בית דין, נגיד, הבעלים של הנכסים, הבעלים הראשונים, הוא מופיע בפנינו כאדם בריא. אנחנו נמשיך לקרוא את ההערה לרבי מאיר על הנותן להביא ראיה ששכיב מרע היה ומתנתו חוזרת, כמובן אם הוא מצליח להביא ראיה. לרבנן על המקבל להביא ראיה דהיה הנותן בריא בשעת המתנה, כדי לנצח את חזקת ממון שיש לנותן. מה זה חזקת ממון? עד עכשיו אנחנו ידענו שהנכסים האלו היו בחזקתו, חזקת הנותן. אתה עכשיו המקבל בא לשנות את החזקה, את הסטטוס קוו, כפי שאומרים בלעז. אז הוא המקבל צריך להביא ראיה, אבל מה מהות הראיה? אז יש לנו גם נושא, כתבנו מחלוקת המוראים לפרש שיטת החכמים במשנה ואמרו המוציא מחברו עליו הראיה. ראיה במאי. אז כעת ההערה שלנו, הנושא מתמקד בשיטת החכמים ש הטילו על המקביל להביא ראיה. איך יביאו ראיה? לפי החכמים. אנחנו נחזור לרבי מאיר אחר כך. אבל החכמים, הם אומרים שעל המקביל להביא ראיה, במאי. אז א', בעידים שיעידו שהיה בריא. אם בהתחלה, בשעת המתנה הוא היה בריא, אז זהו, זה מתנה על חזור, ואז המקביל יכול להנות מהמתנה הזאת. ב' בקיום השטר, שאותו מקבל מתנה מחזיק בשטר. אם הוא יקיים את השטר, עדיין הוא יביא עידים לזיהוי או אישור החתימות, ומאחר שהנתבע הודה בשטר שכתבו, מה זאת אומרת? הנותן, שהוא הנתבע, הנותן מתנה, הוא כן, אמר, אני כתבתי את זה, אבל הוא טוען, אני הייתי שכיב מרע. אבל אותו נתבע הודה בשטר שכתבו. כן, אני כתבתי את זה. אין זה מספיק. למה זה לא מספיק? הפה שאסר הוא הפה שהתיר. מה זאת אומרת? הפה שאסר זה הכוונה כן, אני כתבתי. אז הוא כאילו מעיד שהעברתי את הנכסים. זה הפה שעשה. מה זה הפה שהתיר? באומרו שהיה שכיב מרע. כן, נתתי, אבל הייתי שכיב מרע, זה לכן מגיע לי בחזרה. ולכן עדיין צריך התובע לקיימו. כאילו אם אנחנו נסתפק בדבריו של הנותן, זה לא מספיק. כי אני חוזר, לפי הגישה הזאת, למרות שיש כאן מצב שהוא הודה בשטר שכתבו, זה לא מספיק, כי הפה שעשה הוא הפה שהתיר. כל זה שנוי במחלוקת כשאנחנו נתקדם בגמרא. עכשיו אנחנו נציין עוד, יש לנו עוד כוכבית בשוליים המקבילים. אנחנו נקרא את זה רק בתור הקדמה לגמרא, וכל אחד יכול להשתמש בהערות האלו גם בשעת חזרה ובמהלך הגמרא, שאנחנו נצטרך כל הזמן להתייחס לשיטות. לפעמים ההערות בשוליים עומדים לעזר. בשוליים כתבנו כך: מספר רומאי אחד לרבונה, לרבי מאיר ולחכמים, כאילו לשניהם ראיה בעידים, עידים ולא בקיום השטר. שניהם סוברים שהראיה יהיה בעידים. ורב חיסדא, כאן זה מתחלק לרבי מאיר, רבי מאיר לפי הסברו של רב חיסדא יהיה ראיה בעידים כפי שראינו, אבל לחכמים ראיה בקיום השטר. זה המקבל מתנה שעליו הוטל האחריות להביא ראיה להוכיח שהוא זכאי להישאר בנכס, הוא צריך לקיים את השטר, ואי אפשר לסמוך על כך שהנותן אישר שהוא עצמו כתב את השטר, כי כפי שאמרנו מקודם, המודה בשטר שכתבו זה עדיין לא מספיק, ולכן השני צריך לקיימו, להשאיר את החתימות על ידי הבאת עדים בעניין הזה. לא נתבלבל, קיום השטר, אם אנחנו מזכירים עדים, זה רק לאישור החתימות, זה לא הכוונה ראיה בעדים שהזכרנו מקודם. טוב, אנחנו נתקדם לתוך הגמרא. עם כל מה שאמרנו זה רק בתור הקדמה, כדי לתת טעם לעניינים. הגמרא, ראיה במאי, שראינו במשנה כפי שהרשב"ם מתבטא, אנחנו שואלים בין רבי מאיר בין רבנן איך מביאים ראיה, כל אחד לעמדה שלהם. רב הונא אמר ראיה בעדים, רב חיסדא ורבא ברב הונא אמרי ראיה בקיום השטר. רב הונא אמר ראיה בעדים, כמפלגי, דהיינו התנאים במשנה שלנו, רבי מאיר וחכמים, הם חוקים בפלוקתא דרבי יעקב ורבי נתן. רבי מאיר כרבי נתן. עכשיו אלו הם שיטות שראינו. הציון או הציטוט או כזה שמציינים את שמו של רבי נתן, הכוונה שרבי מאיר מסתכל על המצב העכשווי, כוונה בת האשתה, ואנחנו הדגשנו מקודם שהמצב במשנה מדובר שאדם שעומד בפנינו הוא אדם בריא, ובכך המתנה אמורה להיות קיים, שהמקבל יישאר עם הנכסים האלו. ולכן רבי מאיר אמר הנותן צריך להביא ראיה להוכיח נגד המצב העכשווי, המצב של אשתה. אשתה הוא בריא, הנותן רוצה לטעון שהוא היה משהו אחר מעכשיו, דיין הוא היה שלמה, תביא ראיה. ורבנן כרבי יעקב, הרבנן הם בדעתו של רבי יעקב. אגב, הדעות האלו ראינו רק בעמוד הקודם בדף קוף נון גימול עמוד ב', לכן יש לנו כוכבית, אז חץ במיובח בין הרשי והרשבם והגמרה שמצביע על קוף נון גימול עמוד ב', שם רואים את השיטה של רבי נתן. וסליחה, וגם רבי יעקב. אז אנחנו אומרים פה שרבנן כרבי יעקב, שהולך אחר המוחזק, ולכן ראינו במשנה החכמים המוציא מחברו עליו הראיה. המוחזק הוא יותר בעל שליטה, הוא מוחזק בנכסים, והמקבל מתנה רוצה לטעון שזה כבר לא אצלו אלא אצלי, אז אתה צריך להביא ראיה. רב חיסטה, אגב, רק לחזור פה על מה שראינו בינתיים אצל רב הונה, שלשניהם, רבי מאיר ורבנן, הם צריכים להביא עדים לפי רבי מאיר. הנותן צריך להביא ראיה על ידי עדים שהוא היה שכיב מרע, ורבנן אומרים שהמקבל צריך להביא ראיה על ידי עדים שהנותן היה בריא. רב חיסטה ורבא ברב הונא אמרי ראיה בקיום השטר. וכאן צריכים לציין שזה מכוון לחכמים. הרעיון של קיום השטר, מי מחזיק בשטר? כמובן המקבל מתנה. אז מי אמור לקיים את השטר? זה שמחזיק בשטר. וזה המקבל. אז פה הדגש על כשרב חיסטה ורבא הונא אומרים שראיה בקיום השטר, הכוונה הוא לשיטת החכמים, איך המקבל שאמרנו המוציא מחבר על ראיה, איך הוא מנצח? בכך שהוא מקיים את השטר על ידי אישור החתימות. כמפלגים, שוב פעם הדגש הוא על התנאים רבי מאיר וחכמים, במודה בשטר שכתבו צריך לקיימו. האם, וזה אגב, זה ביטוי מפורסם, אבל לדעתי הוא מאוד תמציתי, הוא מאוד קיצור, מאוד בקיצור. יש כאן מודה בשטר שכתבו, בענייננו הכוונה לנותן, הוא מודה, כן כתבתי. האם זה מספיק לאישור השטר? אז אם כתוב צריך לקיימו, הכוונה לצד השני שתובע הוא צריך לקיימו. אנחנו לא נסתמך על זה שהנותן עוד כן כתבתי, כי כפי שאמרנו מקודם, הפה שעשה הוא הפה שהתיר. הוא גם יכול לבטל את הכוח של השטר בזה שהוא ממשיך לומר כן אני כתבתי אבל שכיב מרע הייתי. עכשיו, האם אנחנו אומרים שמודה בשטר שכתבו זה באמת לא מספיק וצריך השני לקיימו? רבי מאיר סבר מודה בשטר שכתבו אינו צריך לקיימו. ברגע שהנותן אומר אני כתבתי, זהו מצידו, זהו, זה מחזק, מקיים את המתנה, אלא אם כן הוא יכול להביא ראיה שהוא היה שכיב מרע. זה הסיבה שרבי מאיר מצריך הנותן להביא עדים, כאן תשימו לב איך שאני מדגיש, עדים ששכיב מרע היה. מה שרב חיסטה ורב אבונו אמרו עכשיו ראיה בקיום השטר, זה הכוונה בתוך שיטת החכמים איך המקבל מביא ראיה, אבל לפי רבי מאיר זה עדיין זה ראיה בעדים. אז נראה לומר לבינתיים שבין הגישה של רב הונא ובין הגישה של הרב חיסדא ורב הונא אין מחלוקת בהבנת רבי מאיר, זה שהבאת הראיה הוא על ידי עדים שיעידו שהוא היה שכיב מרע. זה במבט נקרא זה ראשוני לפי הדברים כפי שהם מופיעים בגמרא. אז אנחנו נקרא זה עוד פעם, דרבי מאיר סבר מודה בשטר שכתבו אינו צריך לקיימו. ברגע שהנותן עודה כן אני כתבתי את זה, המקבל לא אמור לקיים את השטר. הוא יכול להגיד הנה זה שטר חזק, שטר שהבלדין עצמו העיד שהוא כתב אותו. הסיכוי היחיד לנותן לקבל נכסיו בחזרה, זה אם הוא יביא עידים שהוא היה שכיב מרע בשעת עריכת המתנה. אנחנו נוסיף עוד נקודה על פי מה שאמרנו מקודם. בזמן שהנתבע, דהיינו הנותן, מודה שהוא כתב את השטר, כפי שאמרנו, התובע אינו צריך לקיימו, כי לא אומרים, לפי רבי מאיר, לא אומרים הפה שאסר, דהיינו הנותן, הנותן שהודה שהוא כתב את השטר, הוא הפה שהתיר כשאמר שכיב מרע הייתי. לפי רבי מאיר אין כזה דבר. אם השטר נערך כמו שצריך, זהו, השטר הוא בחזקת שטר כשר ובלי שום פיקפוק. שוב פעם, הדרך היחיד שאותו נותן יכול לנצח זה אם הוא יעביר עדים שעידו שהוא היה שכיב מרע בשעת המתנה. נמשיך בגמרא, ורבנן סברי, הרבן שאמרו שהמוציא מחברו עליו הראיה, מודה בשטר שכתבו, נכון, הנותן זה הוא הנתבע, כן, אני כתבתי, זה לא מספיק לחזק את השטר לטובת המקבל, כי לפי החכמים יש את המושג פה שהפה שעשה הוא הפה שהתיר. אז אותו נותן שמאשר שהוא כתב את השטר גם יכול לבטלו על ידי כך שהוא אומר אני הייתי שכיב מרע. האם המקבל עדיין יש לו סיכוי להחזיק בנכסים? צריך לקיימו, המקבל צריך לקיים את השטר, ואז אם הוא בכוחות עצמו יכול לקיים את השטר, אז אין לנו את הפה שעשה, הפה שתיר, כי לא צריכים אותו להגיד אני כתבתי את השטר אבל שכיב מרע הייתי, כי הקיום השטר שזה נעשה בכוחות עצמם של המקבל גובר. אבל עד אז, אם הוא לא יכול להביא, המקבל לא יכול לאשר את החתימות, זה שהנתבע, דהיינו הנותן, אומר המודה בשטר שכתבו, זה לא מקנה זכויות למקבל. שואלת הגמרא, והפליגו בה חדה זמנה. אנחנו מקשים פה, למה יש צורך במשנתנו ללמד המחלוקת הזה, מודה בשטר שכתבו, האם כן צריך לקיימו עדיין או אין צריך לקיימו, כמחלוקת רבי מאיר וחכמים, בזמן שהם חלקו בזה פעם אחר כבר. דתניא, זה ציטוט ממקור תנאי ממסכת כתובות, וזה ציטוט מאוד מאוד קצר, אז רק אולי נקודה של רקע. מובא שטר בפנינו והעידים שחתמו אומרים כן, זו כתב ידינו, אבל היינו פסולים. אז הם מצד אחד זה מין מודה בשטר שכתבו, הם מאשרים זה חתימות ידינו, אבל לא היינו יכולים לחתום כי היינו פסולים או קטנים, לא קשירים להעיד או לחתום כעדים מלכתחילה. אז זה הרקע. עכשיו נקרא את המקור. אין נאמנים לפוסלו, דברי רבי מאיר, והחכמים אומרים נאמנים. מה כוונת רבי מאיר אין נאמנים פוסלו? כי ברגע שהם אמרו כתב ידינו הוא, זהו, הם לא יכולים להגיד פסולים היינו, כי לא אומרים הפה שעשה הוא הפה שתיר. הפה שעשה הכוונה הפה ש חיזק את השטר על ידי הודעתם שזו כתב ידינו, זהו, אנחנו לא יכולים להתיר כוונה להפוך את השטר כלא מחייב על ידי כך שהם אומרים פסולים. הם אינם, אין נאמנים לפוסלו. והחכמים אומרים נאמנים כי הפה שעשה, הפה שהכניס כוח בשטר בזה שהם כתבו, זה כתב ידינו, גם הם יכולים להפוך את זה, להתיר את זה בזה שאומרים פסולים היינו. אז השאלה נשאלה, למה צריכים פעמיים ללמד את המחלוקת רבי מאיר וחכמים סביב העניין הזה בקשר לאישור חתימות בשטר או והפיכתם? צריכה תאי איתמר אהי הציטוט ממסכת כתובות שקראנו עכשיו, אם היה לנו רק המחלוקת רבי מאיר וחכמים שם בעניין עדים שאומרים זה כתב ידינו אבל פסולים היינו, והי כאמרי רבנן, שמה הרבנן אמרו, היו אומרים שאותם עדים המעידים אחרי חתימתם יכולים גם לבטל את זה על ידי האמרה שלהם שהם פסולים היו. למה הייתי חושב רק שם? משום דעלימי, אני מכוונה חזקים, דעלימי עדים ומרי שטרם. שם מדובר שני עדים. עדות על ידי קט עדים זה דבר חזק, אז הם כן יכולים להעיד שהיו פסולים ומרי ולהחליש את השטר, לבטל את השטר. אבל אחה בניין נותן המתנה, אבל אחה הוא דלב כל כמיני, זה מדובר על אדם יחיד הנותן עצמו, הוא לא פה בתור עדים, הוא פה הוא הבעל דין עצמו. אז לאו כל כמיני, אין לו את הכוח הזה לבטל את השטר. אז לא הייתי יודע שיטת החכמים אם לא היינו מציגים אותם בהדיה במפורש. אז אימא לא, אולי החכמים במקרה שלנו לא היו אומרים פה שעשה הוא הפה שתיר. ולכן זה שמלמדים את משנתנו מלמד שגם פה החכמים אומרים פה שעשה הוא הפה שתיר. ואי אתמר בה, אם היינו מלמדים רק המקרה שלנו של הנותן מתנה, בה כמה רבי מאיר, אולי הייתי חושב שרק במקרה הזה רבי מאיר אומר שאינו נאמן לומר ששכיב מרע היה. כלומר, אין פה מקום להגיד פה שעשה או פה שתיר. אבל בהך, בעניין עדים שפוסלים חתימת ידן, אימה מודה להו לרבנן, שאולי רבי מאיר עצמו היה מודה לרבנן שהם נאמנים כפי ההסבר הנימוק שהם קט עדים. חזקים. צריכה, לכן צריכים ללמד גם ההוא המקור מסכת כתובות שגם בעדים לפי רבי מאיר אין נאמנים, אין פשע זה או פשע איתיר. וכן אמר רבה ראיה בעדים, שאומרים המילה וכן צריכים לשייך אותו וגם הוא במצורף למי. ראינו למעלה רב הונה, רב הונה אמר שראיה בעדים שיעידו על מצב הנותן בשעת המתנה, לפי הרבי מאיר הוא צריך להביא עדים שהוא היה שלום מרע, לפי החכמים המקבל צריך להביא ראיה שהוא היה בריא, כי מדין המוציא מחברו עליו הראיה. אז וכן אמר רבה ראיה בעדים, זה כפי שאמר רב הונה למעלה. עכשיו קושיה ארוכה. אמר לאביי, מי תאמה? למה המקבל צריך להביא ראיה ולא מספיק בשטר שבידו? אי נאמה מדקולו כתיב בהו, אם תגיד בגלל שכל השטרות שהם מתנות בריא כתוב בהם הנוסח הבא, קלה ומעליך הרגלוי בשוקה, ובהה לא טיפה, שמע מן השכיב מרע אבי. למה השטר לא מספיק בשביל המקבל מתנה? בגלל שחסר הנוסח שמעיל על כך שהוא היה בריא. וזה מה שראינו פה במרכאות, הציטוט. קד המהלך, כשהוא היה הולך על רגליו בשוק, דיינו ביטוי לאדם בריא. ובשטר אצלנו במשנה חסר המשפט הזה. אז אולי זה מעיד על כך שהוא היה שכיב מרע, ולכן המתנה חוזרת לנותן, ולכן המקבל הוא בגדר מוציא מחברו לבריה. אדרבה, מקשה אביי, מדקורו כתיב בהו, כל מתנות שכיב מרע, כתוב בהם הנוסח שמעיד על כך שהיה שכיב מרע. קד קציר ורמי בעושה, כשהוא היה קציר חולה ושוכב במיטתו, והלא כתיב בה, והשטר במשנה לא כתוב בו. כפי שלמדנו, כשלמדנו את השמה, אמרנו שאין משהו ברור בתוכן השטר שיעיד על מצבו. וכאן אין העדות, אין עדות כבר מסגנון או מניסוח השטר שהוא היה שכיב מרע, שמאמינה בריא אבי. אבל אם הוא היה בריא, אז מקבל מתנה יכול להישאר עם המתנה, הוא לא חוזר. אז שאלת הבאה לרבה, למה במשנה החכמים אומרים שאותם מקבלי מתנה צריכים להביא ראיה כדי לחזק עמדתם? לכאורה אין צורך, אין שום עדות שהשטר הייתה השטר היה השטר של שכיב מרע. רבא עונה, איקה למימר אחי ואיקה למימר אחי. בדיוק איך שהצגת את הקושיה שלך, רואים שיש שתי אפשרויות. חסר ניסוח של אדם בריא, זה מעיד אולי שהוא היה שמרה. חסר ניסוח שהוא היה שמרה, אולי הוא היה בריא. אז אפשר לומר כך, אפשר לומר כך, אוקי ממונה בחזקת מראי. בזמן שיש לנו, או במצב של אירפול, כמו שתיארנו, אנחנו נשענים על החזקת ממון, הסטטוס קוו, החזקה שהיה עד עכשיו ידוע שנכסים האלו היו ברשות הנותן. אז אוטומט הוא בעמדת כוח. לכן המקבל, אם הוא רוצה לנצח, המקבל צריך להביא ראיה בעדים, כמו שרבא אמר, שהנותן היה בריא בשעת המתנה. ובפלוקטה, מה שראינו עד עכשיו בראש עמוד, מספרנו רב הונא אחד, שתיים רב חיסדא ורב רב הונא, המחלוקת שלהם, אולי נקרא להם אמוראי בבל, תואם מקביל למחלוקת אמוראי ארץ ישראל בין רבי יוחנן וריש לקיש. ובפלוקטה דרבי יוחנן, ובפלוקטה, שוב פעם, מה שחלקו למעלה, המחלוקת שלהם, זה שנוי גם במחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש. דרבי יוחנן אמר ראיה בעדים, מי אמר כך? זה היה רב הונא. ורבי שמעון בן לקיש, גם הידוע כריש לקיש, אמר היה בקיום השטר. דהיינו החכמים שאמרו המוציא מחברו עליו הראיה, זה יהיה על ידי כך שהמקבל מתנה יאשר על ידי עדויות שהחתימו אישור חתימות בשטר. כעת קושיה ארוכה, זה ממשיך עד שורה חמישית מראש עמוד ב'. איתיבי רבי יוחנן רבי שמעון בן לקיש. רבי יוחנן אומר שהראיה הוא ידי הבת עדים שיעידו על מצב הנותן. ואם אנחנו מדברים כעת על המקבל מתנה, הוא יצטרך להביא עדים שהנותן היה בריא, כדי שיהיה מתנת בריא, מתנה בעל חזור. אז רבי יוחנן מקשה בריש לקיש, ואולי עוד מילה של הקדמה. אנחנו נקרא פה סיפור עם נקודת הנחה שהנכסים השנויים במחלוקת בין התובע והנתבע בסיפור הבא, הנכסים האלו הם בחזקת יורשים, ובאים הלקוחות שנראה בסיפור להוציא מהם. אז הלקוחות הם בגדר המוציא מחברו עליו הראיה. עכשיו נמשיך בגמרא. מעשה בבני ברק, בני ברק כידוע שם מקום, הרשפן פשוט תורח ללמד, זה במקום. תגידו שזה כבר מפורסם מההגדה של פסח, אבל כנראה שרשב"ם חושש שאנשים יחשבו שהיה אדם בשם ברק ומדובר פה על בניו שלו. לא כן הדבר, זה פשוט שם מקום. מעשה בבני ברק, באחד שמחר בנכסי אביו ומת, ובאו הלקוחות לתבוע את מקחם, ועמדו עליו בני משפחה וערערו לומר קטן היה בשעת מיתה, שאותו אותו קרוב שלנו, בוא נגיד האח שלנו שמחר לך נכסיו מהירושה, הוא לא היה בר אחי בכלל למכור לך נגיד חלקו בנכסינו, ואנחנו לא מתכוונים לתת לך את מה שאתם רכשתם, מה שקניתם, כי הוא היה קטן בשעת מיתה. אז הביטוי וערערו לומר, הכוונה שאר האחים, שאר היורשים, הם ערערו נגד הלקוחות, ובאו ושאלו את רבי עקיבא, והלקוחות שלא מצאו עדים שגדול היה, לכן באו לשאול רבי עקיבא האם נוכל להוציא את הגופה מהקבר ולבדוק אם היה גדול או קטן. זה ושאלו את רבי עקיבא מהו לבודקו, לבדוק את הגופה. אמר להם, אי אתם רשאים לנבלו, זה ניבול המת, ועוד, וגם אם הייתם מוצאים את הגופה ורואים סימנים, ועוד סימנים, סימנים של גדלות, של התבגרות, עשויים להשתנות לאחר מיתה. הכוונה שמה שיראה לנו בשעת הוצאת הגוף כאילו זה היה גדול, אם היינו רואים אותו אדם בחייו, זה היה מה שנקרא שומה ברשב"ם. שומה הכוונה שערות שקשורים לנגיד יבלת, זה לא שערות של מעידים על גדלות. זה הכוונה סימנים, אי אפשר בכל מקרה לסמוך על הוצאת הגופה לבדיקה. הרשב"ם לקראת סוף העמוד, שש שורות מסוף העמוד, בסוף השורה, ויעמדו עליו בני משפחה, וכסר כדאיתך אשתה, כאן כשרואים את זה אתם יודעים שזה אמור להשתנות בהמשך הגמרא, אבל כעת חושבים נכסי בחזקת יורשין קיימי, ולא באו עדיין ליד לקוחות. ויעתו לקוחות וכמערו להוציא מן היורשים, לפי שקנאום מן המת. והיורשים עוררים ומשיבים דבר ללקוחות ואומרים, קטן היה קרובנו בשעת מיתה, וקיימן לקמן דהינו יכול למכור בנכסי אביו עד שיהיה בן 20, ולא נוציא הנכסים מחזקתנו. אנחנו לא מתכוונים לתת לכם מה שאתם טוענים. והלקוחות לא מצאו עדים שיאמרו גדול היה, ולכך הוצרכו לבודקו. וכשלא יוכלו לבודקו וגם העדים לא מצאו, הפסידו. דרבי עקיבא כדרבנן דאמרי המוציא מחברו עליו הראיה בעדים שבריא היה. במהלך הסיפור, אמנם זה לא כתוב שחור לבן, אבל בין ובין מגלים ורואים שהיה להם צעד ראשון, זה למצוא עדים שהוא היה גדול והחינמי, כמו שבמשנה אומרים המוציא מחברו הראיה, ובמשנה העדים היו מעידים שבריא היה. אותו דבר פה, בוא נעתיק את הרעיון שבמשנה לפה לסיפור הזה, והחינמי על הלקוחות להביא ראיה שגדול היה. מה שבמשנה העדות יהיה בריא היה, אצלנו במקרה של בני ברק העדים יעידו גדול היה. לא נתבלבל פה שם בריא פה גדול, זה אותו עיקרון שהעדים יקבעו שהמתנה הייתה מתנה. במשנה אם הוא היה בריא, מתנה זה על חזור. פה בסיפור הזה אם היה גדול אז היה רשאי למכור את חלקו בירושה. ממשיך הגמרא, כאן רבי יוחנן מסביר ששיטתו צודקת נגד ריש לקיש. שוב פעם, רבי יוחנן אמר שכשאנחנו רואים המצב שמוציא מחברו עליו הראיה, הראיה זה על ידי הבאת עדים. לבין ריש לקיש, הראיה זה על ידי קיום השטר. אז בשלמם, אנחנו ממשיכים בראש עמוד ב'. בשלמה לדידי, אומר רבי יוחנן, דאמינא ראיה בעדים. כיוון, וכאן הוא פשוט משחזר את הסיפור במילוי הפרטים שאמרנו, לא ראינו את זה בשוחה לבן, אבל הסברנו את זה כך. אז אומר רבי יוחנן, מה שאני אמרתי שבעיקרון הם צריכים המקבל, המוציא מחבר לבריה המקבל, פה הלוקח צריך להביא ראיה, והראיה הוא על ידי בעדים. כיוון דאמר ללקוחות הייתו עדים ולא אשכחו, היינו דקעתו ועמולי מהו לבודקו. לפי הסבר רבי יוחנן מוציא מחבר לבריה הזה בבעדים, אז רבי עקיבא ביקש מהם, נו, אתם רוצים, אתם טוענים שלקחתם, שקניתם, אז תביא עדים שהוא היה גדול, אבל לא מצאו. לא מצאו, זה גרם להם להמשיך לשאול, האם אנחנו יכולים לפחות לבדוק את הגופה. אז המהלך, הסיפור מובן לשיטתי, אלא לדידך, אומר רבי יוחנן לריש לקיש, לשיטתך דאמרת ראיה בקיום השטר, שמספיק שהלקוחות יביאו אישור חתימות על השטר שבידם. למה הוא לבודקו? מה הסיפור עם הגופה? לקיימו שטריו ולוקמו בנכסי, שיאשרו חתימות העדים שיש על שטרם, וזהו. מה כל הקטע הזה של הוצאת הגופה, כל התוספת הזאת? מספיק שיקיימו לפי מה שריש לקיש מסביר, שהמוציאים מחברו על עבר ראיה באופן כללי במצבים כאלו, ויכוח בין הנותן והמקבל, המקבל או כאן הקונה, מספיק שיאשר את החתימות על ידי קיום השטר. שוב פעם, מה צורך להוצאת הגופה? ריש לקיש עונה, וכאן אנחנו נחזור למה שראינו ברשב"ם. אמרנו שיש נקודת הנחה שהעתיד להשתנות, נכון? והנה, עד עכשיו שחשבנו שהנכסים בחזקת היורשים והלוקח הוא המוציא מחברו, לא כן הדברים. מי סברת נכסי בחזקת בני משפחה קיימי וקעתו לקוחות ומערערי? מי אומר שהנכסים הם בחזקת אותם יורשים והלקוחות הם המערערים, הם המוציאים? לא כן. נכסי בחזקת לקוחות קיימי. הלקוחות האלו החזיקו בנכסים לפני שום ערעור. הם קנו נכס והתחילו להעוד בעלות על הנכסים האלו. וקעתו בני משפחה וכמערער. ואז, אחרי שהנכסים היו בחזקת הלקוחות, באו היורשים ומערערים שקובעם היה קטן.
אז הם המערערים, הם המוציאים, לא שייך אצלם שטר.
השטר אצל הקונה, שהוא כעת גם מוחזק, לא שייך אצל אצל היורשים האלו קיום השטר. אז במילים אחרות, ואפשר לראות את זה ברבינו גרשום, שריש לקיש אומר שבדרך כלל אם יש נותן ויש מקבל, והמקבל הוא בגדר המוציא מחייבו עליו הראיה, הוא ינצח בקיום השטר. זה מה שאני אמרתי, אומר ריש לקיש, זה באופן כלי ראיה בקיום השטר. במקרה שבני ברק זה כבר סיפור אחר, פה לא היה מקום לקיום השטר, כי המוציא היה דווקא הקרובים של המוכר. הכי נמי מסתברה, רק תשימו לב, מבחינת מבנה הגמרא זה ייקח כמה שורות, וזה המשך דבריו של ריש לקיש. הבלטנו את השורות האלו כהכי נמי מסתברה, אבל אחריהם יהיה דחייה. אבל לבינתיים ריש לקיש מחזק את ההסבר שלו, שכאן זה שונה. כאן גם היה ביטוי לכך ברבינו גרשום, שפה ריש לקיש אומר אני מודה לכם שראיה בעדים, שבני משפחה הם צריכים להביא עדים שהמוכר הקרוב של האח שלהם היה קטן. הכי נמי מסתברה, שמדובר פה שהקונים היו המוחזקים, ובני המשפחה הם היורשים האלו, הם המוציאים, המוציא מחבר או הראיה. מדקאמר להו, בסיפור בבני ברק ראינו שרבי עקיבא אמר אי אתם רשאים לנבלו וישתיקו. זהו, הם קיבלו את זה בשקט, בהבנה. לנבל את יקירינו, מה זה ודאי שלא, ושתקו. אז מה זה מראה? מראה שהם באו עם התנה להוצאת תנה, מוציא מחברו. וחלק מהרצף הדברים, האם אנחנו נוכל לבדוק על ידי הוצאת הגופה? רבי עקיבא אומר, לא, אתם רשאים לנבלו, ושתקו. יעמוד בשלמה בני משפחה כמערערי. ואחרי שהם חיפשו עדים, אותם בני משפחה הם חיפשו עדים שהוא היה קטן ולא מצאו, אז שאלו מהו לבוד כל העוד שהיה קטן, משום הכי השתיקו, בגלל שהם היו הקרובים. יש כאן רגישות לניבול מת בזמן שזה קרוב שלהם. אז הסיפור מובן יותר, טוען ריש לקיש, אם אנחנו מעמידים את זה בכך שה, מוציא מחבר היה פה דווקא בני משפחה ולא הלקוחות, אלא אם לקוחות כמערבי, אלא אם נאמץ את הגישה שלך, אומר ריש לקיש לרבי יוחנן, שבעצם הלקוחות הם באו לערער, ובכך רבי יוחנן ניסה להוכיח את עמדתו שראיה היה אמור להיות בידים שהנותן, שהמוכר היה גדול, ומאחר שלא מצאו אז שאלו על, על, על הוצאת הגופה. אז לפי שיטתך שהסיפור הוא שהלקוחות הם המערערים, עמי שתקי. רבי קיב אמר, אתם לא יכולים, זה ניבול אמת. למה הם שתקו? למה הלקוחות האלו לא היו פשוט מגיבים? ענן זוזי אבין עלי, ענן שילם כסף, כפי שאנחנו רגילים לחשוב שהכל עניין של כסף. שילמנו כסף, מה אכפת לנו על ניבול אמת? מה עם הכסף שלנו? מה עם הנכסים שקנינו? וכל זה לא התרחש בסיפור. רבי עקיבא אמר, וזה יהיה ניבול המת להוציא את הגופה, וזהו, שתקו. סימן שהמשפחה הם המערים, הם המוצאים מחברו, כפי שריש לקיש הציג את הסיפור. הגמרא דוחה. רבי יוחנן עונה, אין להוכיח מהדברים האלו שהמשפחה באו לערער מזה שהיה שתיקה. אני אגיד שבעצם עוד לעולם הלקוחות הם באו לערער, ואתם שהם לא טענו מה שאמרת לינבול ולינבול, זה בגלל שרבי עקיבא ענה להם. ואנחנו נמשיך בגמרא בנקודה הזאת. אם משום הלא איריה, אם משום השתיקה של בני השתיקה של המערערים, זה לא הוכחה שהבני משפחה הם הם באו, הם המערערים. הכי כמלו, כשרבי עקיבא ענה להצעה, בואו נציע את הגופה לבדוק, כך רבי עקיבא ענה להם, חד עדייתם רשאים לנבלו, ועוד וחיתם ובין תטענו זוזי שוגר לינבו ולינבו, מה עם הכסף שלנו? אנחנו הלקוחות המערערים, זה לא יעזור לכם, סימנים עשויים להשתנות לאחר מיטה. זה אפילו אם נוציא את הגופה וזה ייראה כאילו זה היה גדול לטובתכם, זה לא משכנע, כי הסימנים האלו, סימני גוף של בגרות, הם עשויים להשתנות בין החיים למוות. לכן אם היינו רואים אותם סימנים בשעה שהוא עדיין היה חי, היה ברור לנו שהיה עדיין קטן. כעת נפנה תשומת ליבנו לשוליים. נושא, הדי אמרינן מודה בשטר שכתבו, אין צריך לקיימו, דברי הכל הוא או רק אליבא דרבי מאיר. אנחנו כעת סיימנו קטע בגמרא שהסביר המשנה שרבי מאיר אמר שהנותן מתנה עליו היה נטל ההוכחה שהוא היה שכיב מרע. ולמה זה? כי הוא הודה שכתב את השטר וזהו, מצד המקבל מתנה זה נקרא קיום השטר, אישור השטר, המודה בשטר שכתבו, זהו, המקבל הצד השני לא צריך לקיימו. זה די מתאים למה שראינו במשנה בשיטת רבי מאיר. מבחינת המבנה של הגמרא יש שימוש רב במשולשים המתפחים, וכתבנו בשוליים שה משולש פה הוא מעקב. לריש לקיש משמע שדין ענל, שכוונה מודה בשטר שכתבו אין צריך לקיימו, לריש לקיש זה משמע שזה רק עליבה דרבי מאיר. המשולש ההפוך, שפיץ למטה, דעתו של רב יוחנן הוא לדברי הכל, המודה בשטר שכתבו אין צריך התובע הכוונה לקיימו. ברגע שהלווה מודה שכתבו, אם זה מדובר בהלוואה, לווה מודה שהוא כתב את השטר, לא כל כמיני ופוסלו בהמשך. ריש לקיש, אני אקרא עוד פעם, לא כל כמיני לפוסלו. בהמשך, ריש לקיש ישאל, דהרב יוחנן עצמו אמר לי אין, בשיטת חכמים, דמודה בשטר שכתבו, עדיין צריך התובע לקיימו. אז מצד אחד יש לנו את הסוגיה הנוכחי, אבל זה נראה מתנגש עם עמדת רבי יוחנן שראינו מקודם. כעת ניכנס לתוך הגמרא, ובעזרת השם אנחנו נבליט את הנקודות האלו תוך כדי רצף הלימוד. הגמרא, וכאן פותחים עם שאלה ארוכה, תשימו לב איך שסימנו את זה, עם שאלה ארוכה. שאל רבי שמעון בן לקיש את רבי יוחנן, זו ששנויה במשנת בר כפרה, יש פה קטע במסגרת, זה ברייתא, בר כפרה היה אחד ממחברי ברייתות. אז ריש לקיש שואל את רבי יוחנן, הקטע הזה שבר כפרה לימד, אם נדלג לשנייה לשמוע רצף הרעיון, נדלג לסוף אחרי המסגרת, למה רבי מאיר היא תאמר מודה בשטר שכתבו אינו צריך לקיימו ולא רבנן? האם ככה נבין את הדברים? וזה נגיד ביטוי לעמדת ריש לקיש, שמודה בשטר שכתבו זה מספיק לאשר, לחזק את השטר שהתובע כבר לא צריך לקיימו, זה רק עליבא דרבי מאיר ולא רבנן. ואחר כך אתם רואים את המשולש ההפוך, רבי יוחנן מגיב ואמר לי, לא, שאני אומר דברי הכל, מודה בשטר שכתבו אינו צריך לקיימו, שההודעה בעצם הוא הקיום, ולא אומרים, הוא לא נאמן לומר אחר כך שנכון אני כתבתי אבל זה היה פסול. יש כל מיני אפשרות איך להעיד על שטר שהוא פסול, אנחנו נראה דוגמאות כאלו במהלך הביתה. כעת אנחנו נחזור לתחילת השאלה ברצף. שאל רבי שמעון בן לקיש את רבי יוחנן, זו ששנויה במשנת בר כפרה, הרי שהיה אוכל שדה ובא בחזקת שהיא שלו. זאת אומרת, אדם שנהנה משדה, אכל הפירות, איבד אותה, ובמחשבה שזה שלו, וקרא עליו אחד ערער לומר שלי היא, והוציא זה את אונו המחזיק, הוציא אונו שטר לומר שמחרת לי או שנתת לי במתנה. אם אמר, אם המערער אומר, איני מכיר בשטר זה מעולם, התקיים השטר בחותמיו. אם אמר, וכאן צריכים לו רק להוסיף שהמערער אומר נכון, אני כן כתבתי את השטר שבידך, אבל שטר פסים הוא זה, או שטר אמנה שמחרתי לך והאמנתי שתביא לי את הכסף, ובינתיים ולא נתת לי דמים, מה זה שטר פסים? למעלה ברשבם, שטר פסים שפייסת ממני לכתוב לך שטר מחירה להחזיקך בעשיר, לוקח קרקעות. פסים לשם פיוס, סתם איזה שטר ששיתפתי איתך פעולה כי רצית לעשות רושם על האחרים שאתה בעל נכסים, אתה טייקון. אבל זה לא באמת, הסכמנו שזה רק הצגה. אז זה שטר פסים. אז מה זה? עוד פעם, המערר מודה, כן, הכנתי את זה, אבל זה לא היה על אמת. או שטר אמנה, כפי שאמרנו, אני אמנתי שעם הזמן תביא לי את הכסף, אבל עוד לא קיבלתי ממך את הכסף. אם יש עדים, הלוך אחר עדים. ואם לאו, הלוך אחר השטר. מה זאת אומרת הלוך אחר השטר? קודם כל, אם יש עדים שזה לא שטר אמיתי, זה שטר פסים או שטר אמנה, בסדר, אז המערר יכול לדחות את טענת המחזיק שהשטר הוא אפס. אבל אם אין עדים לכך, וזה שכעת מוחזק בשדה יש לו את השטר, הלוך אחר השטר, השטר הוא יקבע. ובמילים אחרות, הרי יש מצב שהוא המערר הודה שכתב את השטר, המודה בשטר שכתבו, מספיק, אין צריך לקיימו, המחזיק לא צריך לקיים, ופשוט לא שמים על מה שהוא ממשיך, אומר שטר פסים או שטר מנה. למה רבי מאיר היא דאמר מודה בשטר שכתבו אינו צריך לקיימו? ברגע שהמערר מודה, כן, אני כתבתי, אז המחזיק לא צריך לקיימו. האם נגיד, אומר, שואל ריש לקיש, שזו שיטת רבי מאיר ולא רבנן? אמר לי, רבי יוחנן אומר, לא, שאני אומר, דברי הכל מודה בשטר שכתבו, אינו צריך לקיימו. והעובדה שנשמע שאני מודה שאני כתבתי את השטר, זה נחשב הקיום, ואינו נאמן עוד לומר שהשטר פסול, כאילו כגון שזה היה שטר פסים או שטר מנה. ולא אומרים הפה שעשה הוא הפה שיתיר, הפה שעשה, הפה שהעיד שכן אני כתבתי את השטר, הוא לא מזויף. זהו, הוא לא הפה שיתיר, הוא לא יכול עכשיו להתיר את השטר, הכוונה לגרום לכך שהשטר אינו בעל משמעות. שואלת הגמרא, והמפליג פליגי, איך אתה רבי יוחנן אומר שזה דבר שדברי הכל, שהמודה בשטר שכתבו אינו צריך לקיימו, ולא אומרים הפה שעשה הוא הפה שתיר? הרי זה כן מחלוק, זה לא דברי הכל, תתנן, וראינו את זה מקודם. אולי רק נחזור, יש פה שטר בפנינו, ועדים אומרים כן, אלו חתימות ידינו, אבל קטנים היינו, פסולים היינו. כתוב, דתנן, אין נאמנים לפוסלו, דברי רבי מאיר. כי ברגע שאמרו, אלו חתימות ידינו, זהו. הם לא אומרים, הפה שעשה הוא הפה שלי, הם לא יוכלים, אנחנו לא נאמין להם בהמשך שקטנים היינו, פסולים היינו. וחכמים אומרים, נאמנים? הם כן נאמנים לפסול את חתימות ידיהם, וזה נכון אמרו, אלו חתימות ידינו, אבל פסולים היינו, לא יכולנו הלכתי לחתום. הפה שעשר הוא הפה שיתיר. אז רואים שזה כן מחלוקת, ולא כמו שאמרת שזה דברי הכל. אמר לי, רבי יוחנן עונה, לפי מה שראינו אגב מקודם, אותו סברה שראינו מקודם, אמר לי עדים אלימי ומרי שטרה, אם עדים יכולים, שני עדים יכולים להגיד אלו חתימות ידינו, אבל אנחנו היינו פסולים, הם אומרים את זה בתור עדים, זה יש להם חוזק, עדות, קט עדים יש לזה חוזק, והם יכולים להחליש את השטר. אילו כל כמיני מה שראינו במשנת בר כפרה, אותו מערער, מה הוא יכול גם כן? לא, הוא אדם יחיד. אז ברגע שהוא אמר כן, אני כתבתי את השטר, זהו, אנחנו הולכים אחר השטר, וכל הדעות לא אומרים שיכול להמשיך לומר שטר פסים או שטר אמנה. אמר לי, אז אולי לפני שנתקדם רק נבהיר את הנקודה הזאת, לפי רב יוחנן פה, אם לא מדובר בשני עדים, אז אנחנו אומרים המודה בשטר שכתבו, זהו, אין צורך נגיד לשני שרוצה פה למעלה, שזה שרצה להישאר בנכסים, הוא לא צריך לקיים את השטר. אמר לי ריש לקיש שואל, ולא משמך אמרו יפה ירערו בני משפחה. זה היה במעשה של בני ברק, שהלוקח טען אני קניתי את הנכס, והבני משפחה אמרו אתה לא יכולת לקנות את הנכס כי הוא היה קטן, וממילא כשהם אמרו קטן היה, ממילא המודה בשטר שכתבו, כאילו הם הודו שהשטר הוא שטר, אבל זה לא הספיק לפי מה שאתה אמרת, שהטענה של בני המשפחה טענה חזקה, מכל מקום הם עדיין יכולים, הם יכולים להגיד נכון הוא כתב את השטר אבל הוא היה קטן, אז לכן כדי שהלוקח יכול לנצח מכל מקום, הוא עדיין צריך לקיימו הודעת אז אנחנו רואים פה שההודעה של זה שכתב את השטר זה לא מספיק לאשר את השטר. אמר לי רב יוחנן אומר זו אלעזר אמרה, אני לא אמרתי דבר זה מעולם. אולי רק נחזור בקטע קטן, קטע קצר ברשב"ם, יש לנו כוכבית במה שריש לקיש שואל ולא משמך אמרו יפה הוא בני משפחה. קצת למטה מפה יש לנו כוכבית בתוך הרשב"ם, ולא משמך אמרו יפה ערו בני משפחה, אף אגב דמודו בני משפחה בשטר שכתב נותן מתנה, כיוון דאמרי קטן היה, נאמנים עד שיתקיים, כוונה הטובים, עד שיתקיים השטר בחותמיו, על מה? מודה בשטר שכתבו, לדידך צריך לקיימו. ואיך זה שאתה אומר כאן שדברי הכל מודה בשטר שכתבו אינו צריך לקיימו? נחזור לגמרא. אז מה שמענו? רבי יוחנן אומר, תשמע, זה לא אני לא אמרתי את זה יפה הוא בני משפחה, זה אלעזר אמר. נמשיך בגמרא. אמר רבי זירא, תשימו לב שיש פה נקודה ארוכה, זה דברי רבי זירא, ולכן הוא מסומן בהתאם בצד טקסט הגמרא. אמר רבי זירא, אם יכפו רבי יוחנן ברב אלעזר תלמידו, כאילו מה שראינו רבי יוחנן דחה את קושת ריש לקיש בכך שהוא איטיל את המשפט הזה יפה הוא בני משפחה על רבי אלעזר תלמידו, יכפו ברבי ינאי רבו, אמר רבי ינאי, אמר רבי, מודה בשטר שכתבו, צריך לקיימו. וזה בכלל לא כמו רבי יוחנן מקודם. ואמר לרבי יוחנן, רבי יוחנן אמר לרבי ינאי רבו, רבי, לא משנתנו היא זו? מה שאתה אומר שהמודה בשטר שכתבו צריך לקיימו, הרי זו משנתנו שמדובר במקרה של המודה בשטר שכתבו, וחכמים אומרים המוציא מחברו עליו הראיה, ואין ראיה אלא בקיום השטר. כלומר יש מצב ש מדובר במודה בשטר שכתבו, ראינו במשנתנו שהנותן מתנה אומר כן אני כתבתי את השטר הזה אבל שכיב מרע הייתי, ומה אמרו החכמים במשנה? המוציא מחברו עליו הראיה. אז מודה בשטר שכתבו זה לא מספיק לחזק את השטר בידי המקבל מתנה, הוא עדיין צריך לקיימו, ואין ראיה אלא בקיום השטר. שוב פעם ועוד פעם, מודה בשטר שכתבו צריך לקיימו. אז איך אתה אמרת רבי יוחנן למעלה ש דברי הכל מודה בשטר שכתבו אינו צריך לקיימו? אנחנו נמשיך בגמרא, וכאן המבנה הוא לא שגרתי, ואנחנו יודעים מהרשב"ם ברם זה רבי זירא ממשיך לדבר פה, והרשב"ם ממול יש נקרא ביחד ברם נראים דברי רבי יוסף, רבי זירא כאמר לי ואתה לתרוצי דמי דאמר רבי יוחנן לריש לקיש ליאל, שאני אומר לדברי הכל אין צריך לקיימו, היינו טעמה. למה הוא אמר לדברי הכל אין צריך לקיימו? תסביר לרבי יוחנן דמהבחינן מתניתין רבי מאיר לרבנן, תסביר עלי לרבנן אין צריך לקיימו, כדי מפרש ואזין. ואי דקמר רבי יוחנן לדברי הכל אין צריך לקיימו, לאו דווקא אלא משום דליבה דרבנן כאמר די אין צריך לקיימו, חשיב לי כדברי הכל. עכשיו אנחנו נחזור לגמרא, קראנו את הרשב"ם בתור הקדמה, ואולי רק נחזור עוד פעם לפני כן מה באיזו בעיה אנחנו מתמודדים. למעלה רבי יוחנן אחרי שריש לקיש שאל משנת בר כפרה שמשם רואים המודה בשטר שכתבו אין צריך לקיימו כי כתוב הלוך אחר השטר, רבי יוחנן אמר הדבר הזה אליבה דכולי אלמא דברי הכל. ופה בשורות האחרונות ראינו רבי ינאי ו רבי יוחנן בא לחזק את דבריו בכך שזה הרי זה משנה, ומה בסך הכל רואים? שהמודה בשטר שכתבו צריך לקיימו, אותו מקבל מתנה שראינו במשנה הוא בגדר מוציא מחברו עליו הראיה, והוא צריך להראיה שהוא יכול שהוא יביא זה בקיום השטר. עכשיו הגמרא ברם נראים דברי רבינו יוסף. תאמר רבינו יוסף, אמר רב יהודה משמואל, זו דברי חכמים. כוונה שמודה בשטר שכתבו, אין צריך לקיימו. אבל רבי מאיר אומר, מודה בשטר שכתבו, שצריך לקיימו. אז כאן מציגים את הנושא כמחלוקת תנאים. אז מה עם מה שנאמר למעלה בשמו של רבי יוחנן, שדברי הכל אינו צריך לקיימו? ומהי דברי הכל? תשובה, אגב, תשימו לב, יש לנו את הכוכבית בצד הגמרא, ואפשר לשייך אותו לכוכבית למעלה, ששם ראינו רבי יוחנן אומר זה דברי הכל. מה הכוונה דברי הכל? דרבנן לגבי רבי מאיר דברי הכל היא. שואלת הגמרא, והאיפכא תנן, אבל ראינו בדיוק ההפך במשנה, והחכמים אומרים המוציא מחברו עליו הראיה, שלמרות שהנתבע הודה. ראינו שהנותן מתנה שטוען שהוא היה שכיב מירה, הוא הודה, כן, אני כתבתי את השטר, אבל שכיב מירה הייתי. ואיך המקבל יכול לנצח רק אם הוא יקיים את השטר? אז מה אנחנו רואים? שמודה בשטר שכתבו, צריך לקיימו, הליבא דחכמים. אז איך אתה אומר בשם החכמים, שמודה בשטר שכתבו, אין צריך לקיימו? תשובה, איפוך. תהפוך את השיטות, והאיפוך מוסבר ברבינו גרשום שתי שורות מהסוף. איפוך אחי דרבי יוחנן. דרבי יוחנן אמר ראיה בקיום השטר. אולי סליחה, רק תיקון טעות, אנחנו לא נקרא כעת את רבינו גרשום. האיפוך אומר להפוך את המשנה. במקום חכמים אומרים המוציא מחברו על הבריה, זו שיטת רבי מאיר. אבל החכמים הם אמרו, ברגע שאותו נותן אמר אני כתבתי את השטר אבל שכיב מרע הייתי, המקבל מנצח, בגלל שהוא מודה, הנותן עודה, כתבתי את השטר. ואנחנו לפי החכמים כעת, לפי האיפוך, לא מקשיבים להמשך. המודה בשטר שכתבו, אין צריך למקבל לקיימו. אז בינתיים זה מסתדר עם רבנו יוסף, שהציג את החכמים, שאומרים מודה בשטר שכתבו, אין צריך לקיימו. שאלה, ואת תניה, במקרה שראינו כבר אולי פעם שלישית היום, בעניין העדים שאומרים זו כתב ידינו, אבל קטנים היינו, פסולים היינו, ותניא אין נאמנים לפוסלו, דברי רבי מאיר, וחכמים אומרים נאמנים. אז יוצא שלפי החכמים פה הם מודים שהם כתבו, הם חתמו, אבל יכולים לבטל את החתימה בזה שאומרים קטנים נאמנים, קטנים היינו. אז מה רואים מכאן? שמודה בשטר שכתבו זה לא מספיק, הם יכולים לבטל את זה, אז לכן השני עדיין צריך לקיימו. איפוך. אז במקום לומר פה אין נאמנים לפוסלו דברי רבי מאיר, אנחנו אומרים אין נאמנים לפוסלו, זה דברי חכמים. ברגע שהם אמרו אנחנו חתמנו פה, הם לא יכולים שוב לפוסלו. מה שאמרו אנחנו חתמנו, זה הקיום, ואין עוד צורך לקיימו. רבינו גרשום מציין שעם התשובה הזאת, עם כל המהלך הזה, אנחנו נוכל להעמיד את משנת בעל כפרה למעלה, שאמר שאם לא יכולים להביא עדים לפסול את השטר, ברגע שהוא הודע, כן, אני כתבתי את השטר, אין צורך, אפשר לסמוך על השטר, וזה במילים אחרות, הם הודו שכתבו את השטר, המודה בשטר שכתבו, אין צריך לקיימו. תשימו לב שיש פה פסיק נקודה, כאן המהלך, יש כאן, אנחנו ממשיכים עם, עם שאלות ותשובות, קושיות ותשובות, אבל כאן השאלה היא שנראה שיש סתירה בדברי רבי יוחנן. ואנחנו מציינים את זה עם הכוכביות בשוליים, הקושיה על רבי יוחנן כאן אינו ממש ברצף הקושיות שנשאלו עד עכשיו, בעניין המודה בשטר שכתבו אין צריך לקיימו, היא הביא לדברי הכל, אלא כאן הגמרא שואלת ורבי יוחנן סותר את עצמו. ובקטע האחרון הוא מסביר שלחכמים המוציא מחברו עליו הראיה, היינו על ידי קיום השטר. וגם ראינו את זה, כפי שאמרנו בשורות האחרונות, זה היה הכיוון של רבי יוחנן, שמה שהחכמים אומרים המוציא מחבר וראיה זה ידי קיום השטר. ובעמוד א' רבי יוחנן אמר כרב הונה דהראיה היא בעידים, שאם מדובר ב בוויכוח אם היה שכיב מרע או היה בריא, המוציא מחברו עליו הראיה, שיביא ראיה שבזמן המתנה אותו נותן היה בריא, כדי שהמקבל ימשיך להחזיק בנכס. זה השאלה, ואנחנו נמשיך כעת בגמרא. והרבי יוחנן כאן בעמוד א', ראיה בעידים כאמר, ולמעלה פה הוא אמר שהראיה על ידי קיום השטר. איפוך. וכאן מה שבטעות קראנו מקודם נקרא את זה ביחד ברשבם, ברבינו גרשום, שתי שורות מהסוף. איפוך אחי, רבי יוחנן אמר ראיה בקיום השטר, וריש לקיש אמר ראיה בעדים. אז כל מה שאמרנו בעמוד א', שהיה ראיה בעדים, לא צריכים להפוך את זה ולומר שלפי רבי יוחנן ראיה בקיום השטר, כמו רצף השורות גמרא שראינו עכשיו פה למעלה. פה שואלת הגמרא, אם אתה אומר ששיטת רבי יוחנן בעצם חזרה לעמוד א', שראיה בקיום השטר, אז למה ליפוך נמי תיובתה? זה דורש מאיתנו לחזור למהלך בעמוד א'. יש לנו כאן חץ שמפנה אותנו חזרה לעמוד א', ואנחנו פשוט הופכים את השיטות. שם בעמוד א', רבי יוחנן הוא זה שאומר ראיה בקיום השטר, וריש לקיש הוא זה שאומר ראיה בעידים. אז במקום עכשיו איטיבי מה שכתוב שם בעמוד א', לפני המעשה בבני ברק כתוב שם איטיבי רבי יוחנן ורבי שמעון לקיש, הביא מקור שהיה לנו יותר מסתבר אם נבין שהראיה זה בעידים, אז אמרנו שהכל זרם. אז אם אתה אומר שרב יוחנן הוא עכשיו אומר ראיה בקיום השטר, היה צריך להיות היטיבי ריש לקיש לרב יוחנן. אז זה כאן שאלת הגמרא, האם נהפוך עכשיו המקשה, שמה היה ריש לקיש בעצם מקשה על רב יוחנן, אז האם נגיד כך? יש פה גם רק לחזור על זה עוד פעם, יש בהערה שלוש כוכביות בשוליים, אם רבי יוחנן סובר דהריה הוא בקיום השטר, היה צריך ריש לקיש להקשות על רבי יוחנן מהמעשה דבני ברק, משם משמע דהריה הוא בידי העדים, ולא כדמובה בעמוד א' היטיבי רבי יוחנן ריש לקיש. הגמרא ממשיכה, לא הכי כאמר די רבי יוחנן ורבי שמעון בן לקיש. אולי לפני שנתקדם אנחנו נקרא בתור הקדמה את מה שנראה בתור הקדמה, מה שמביא רבינו גרשום, ואנחנו נקרא פה את רבינו גרשום בשלמה לדידי, שורה ראשונה בפירוש רבינו גרשום, בשלמה לדידי אמין הראיה בקיום השטר, דאף אגב דמודה בשטר שכתבו צריך לקיימו. במחשבה שנייה אנחנו נקרא ביחד את הרשב"ם למעלה בשורה ראשונה, הכי כאמר לי רבי יוחנן לריש לקיש, בשלמה לדידי דאמינא ראיה בקיום השטר, ואבחינה נמי מתניתין. בואו לא נשכח שכך עשינו במהלך הגמרא בסוף עמוד הקודם, שהפכנו גם את המשנה, ויוצא כך שלפי רבי מאיר המוציא מחברו עליו הראיה, והיינו לקיים השטר, אבל לחכמים אין צריך לקיימו. ברגע שבמשנה הוא אמר כן אני כתבתי את זה אבל שכיב מרע הייתי, ברגע שהוא אמר כן אני כתבתי את זה, זהו, המקבל הוא מנצח לפי החכמים, אלא אם כן הנותן מצליח להביא עדים שהוא היה שכיב מרע. אבל לפי ההיפוך דל רבנן אין צריך לקיימו, כיוון דמודה שכתבו. היינו עכשיו בעניין המעשה בבני ברק, היינו דמשכחת לו נכסי בידה דלקוחות. כי מה היה שם? אותם אחים הודו שקרובנו כתב את השטר, רק שהוא היה קטן. אבל הודו שהוא כתב את השטר, אז זה מאפשר את הלקוחות להיות בנכס, ויעתו יורשים וקם הערי, ובאו היורשים להוציא כדי אמר לי אל אחי נמי מסתברה. כל זה ציטוט מהגמרא שראינו מקודם, מדקתני דיאמר להו אי אתם רשאי לנבלו, ואז היינו ששתקו, אז זה סימן שהבני משפחה הם אלו שבאו להוציא. הלכך שמה קימו שטר, או אפילו לא קימו, כיוון זה מודו בני משפחה בשטר שכתבו נותן, שהכוונה שהנותן הוא כתב את השטר, אין צריך לקיימו, והוחזקו לקוחות בנכסים. ושוב אני מדגיש, זה מסתדר עם שיטת החכמים אחר ההיפוך. אני רק גם רוצה להוסיף פה, האחי נמי מסתברא הזה שמראה שבני משפחה הם המוציאים מידי הלקוחות, יש פה הערה בשוליים שכתבנו שתי כוכביות, נראה לי הרשב"א מביא ציטוט זה דאחי נמי מסתברא וכו', היינו להראות הכיוון שהלקוחות הם המוחזקים ובני משפחה הם המערבים, וזה ניחל רבי יוחנן לפי ההסבר הנוכחי, וחכמים הם הסוברים המודה בשטר שכתבו אין צריך לקיימו, ובכך הלקוחות החזיקו בנכסים. אז כל זה מסביר לנו, אחרי שהפכנו את רבי יוחנן לומר שראיה בקיום השטר, אין צורך להפוך את היטיבי בהבאת הסיפור בבני ברק, אלא באמת היטיבי רבי יוחנן לריש לקיש. ואנחנו נקצה עכשיו בגמרא, שורה ראשונה כאן בדף קוף נון העמוד א', הכי כמה לרבי יוחנן רבי שמעון לקיש בשלמה דידיד אמין הראיה בקיום השטר, היינו דמשכחת לה דנחתי לקוחות לנכסים. באותו מעשה דבני ברק, הלקוחות הם יוכלו להחזיק בנכסים מאחר שהיה הודעה מצד המשפחה, כן, קרובנו כתב את השטר. ועכשיו באים בני המשפחה לערער, ורבי עקיבא דוחה אותם. אלא לדידך דאמרת ראיה בעדים, ולפי שיטתך שלא היה איפוך במשנה, והחכמים הם אומרים המוציא מחברו, וזה המשפחה של המוכר שמה, עליו להביא ראיה כדי להוציא מיד הלקוחות, איך היא משכחת לה דנחתי לקוחות בנכסים? באיזו כוח היה ללקוחות להגיע לאותם נכסים? אז שוב פעם, לפי רבי יוחנן, כפי שהוא טוען, המודר בשטר שכתבו אין צריך לקיימו, זה הרישיון ללקוחות להחזיק בנכסים, ומובן בכך איך הבני משפחה באים ומערים. אבל לשיטתך שלא הפכנו את המשנה, והחכמים הם אומרים המוציא מחברו עליו הראיה, ואנחנו מבינים שמי המוציא מחברו זה המשפחה שבאים להוציא מיד הלקוחות, איך הלקוחות תפסו את הנכס? אמר לי ריש לקיש עונה שבאופן כללי ראיה בעדים, המוציא מחבר עליו הראיה, אותו מוציא צריך להביא עדים, ופה הטעם למה פה הראיה יהיה על ידי קיום השטר. והאחה הוא אומר, אמר לי מודינה לך, פה אני מודה לך בערער דבני משפחה דלאו ערער הוא. מי כאמרי, מה הם טוענים? קטן היה, זה סך הכל הטענה שלהם להוציא מיד הלקוחות. זה לא טענה חזקה, אין העדים חותמים על השטר אלא אם כן נעשה גדול. אנחנו נחזור על הגמרא פה דרך הרשב"ם. אלא לדידך, זה קושיית רבי יוחנן ריש לקיש דאמרת ראיה בעדים, ולדידך לא מתאפך מתניתין, וכיוון דאמרי רבנן המוציא מחברו עליו הראיה. מי זה המוציא מחברו? במקרה של המשנה, שוב אני מדגיש, לא בני ברק, אבל במקרה של המשנה, דהיינו מקבל מתנה, הוא מוציא, הוא רוצה להוציא מיד הנותן, נכסי בידה דלקוחות, פה פה בניין מעשה בני ברק, איך היא משכחת לה? הלט לו עדים שגדול היה. רשב"א ממשיך, לאו אירוהו ומן הדין הופסקו לקוחות בנכסים. כאילו כל הסיבה שהלקוחות האלו לא יהיו בנכסים זה בגלל טענת בני המשפחה שיד קטן. וזה טענה שמתנגש עם חזקה אחרת. מה החזקה אומר? שכשעורכים שטרות ומבקשים עדים לחתום שטרות, הכל נעשה כדין. נעשה גדול, נותן ומקבל, ועדים כולם גדולים וכשרים. ולסיכום קצר, נמשיך ברשב"ם, ומסקנה דשמיתה, מודה בשטר שכתבו, אין צריך לקיימו, כדי שמואל, אוך רבי יוחנן, לא שנה איכה דאי אומרה לשטרה, למימר שטר פסים ושטר המנה הוא, לא שנה איכה דעדים מרעילי, לומר אנוסים היינו. דהה, אפחין הנמי, אחה להיד כתובות, דאל, דאין נאמנים לפוסלו, שאין נאמנים לפוסלו, אחרי שהפכנו את זה, זה יוצא כדברי חכמים. ובמילים אחרות, ברגע שהם הודו שאלו חתימות ידינו, זהו. זה כמו המודה בשטר שכתבו, וזהו. אין צריך לקיימו, הצד השני לא צריך לקיים את זה, זה כבר אישור השטר. עד כאן שיעורנו להיום.